פסוק שלנו הוא פרק ה' בקהלת, פסוק י"ג. אומר שלמה המלך, ועבד העושר ההוא בעניין רע, והוליד בן, ואין בידו מאומה. זה פסוק כזה שהולך בירידה כזה, מדבר בחצי הראשון שלו שהעושר ההוא עבד, זה משהו שלילי. הוליד בן ואין בידו מאומה, לא נשאר לילד כלום. האדמו"ר הריי"צ בליקוטי דיבורים מאיר את תשומת ליבנו, תעיינו בבקשה במדרש, כך אומר האדמו"ר הריי"צ, מה אומר המדרש על הפסוק הזה. יש מדרש קהלת. המדרש מספר לנו סיפור מעניין על אדם עשיר שפגש עני, והעני הזה היה מוצלח, היה אדם בריא בגוף, עם ידיים, עם רגליים, הכל בסדר, והוא מבקש צדקה מהעשיר. העשיר לא יכול לסבול את העניין, אומר לו העשיר בתרגום מהארמית, אני רואה שהשוקיים שלך והעורף שלך כאלה גדולים וחזקים ובריאים, למה לא תעבוד בעצמך? למה אתה פושט את ידך לצדקה? תראה איך אתה שמן, למה אתה לא יכול לפרנס את עצמך ומבקש צדקה? אומר המדרש שכשהקדוש ברוך הוא שמע את המילים הללו מהעשיר, או אפילו בלשון הווה, שומע את המילים הללו מהעשיר, אז הוא מתבטא בביטוי מאוד מאוד מפחיד. הוא אומר לו, לא דייך שלא נתת לו משלך, אתה לעני הזה לא נתת כלום, לא מספיק, אלא במה שנתתי לו, נתתי לו שוקיים כאלה, נתתי לו בריאות כזאת, ידיים, רגליים, גם במה שנתתי לו אתה מכניס עין הרע? זה המדרש. בעצם המדרש מנסה להסביר את הפסוק ועבד העושר ההוא בעניין רע. מוריי ורבותיי, וכי יש עושר שעובד שלא בעניין רע? כל עושר שעובד זה בעניין רע, במשהו לא טוב. מה זה ועבד העושר ההוא בעניין רע? אז אומרים המפרשים שזה בא המדרש ללמד אותנו, זה בא הפסוק ללמד אותנו. עניין רע אין הכוונה הפסד, כי כל עושר שהולך לאיבוד זה על ידי הפסד. עניין רע משמעותו בעין הרע. באיזה עין הרע? למה עבד העושר לעשיר? תשמעו, זה מאוד חשוב. למה העשיר איבד את עונו? מפני שהוא שם עין הרע על העני הזה שיש לו ידיים ושיש לו רגליים ושהוא מסוגל לעבוד, הוא שם עליו עין הרע ואמר לו לך לעבוד, אז בגלל זה העניש אותו הקדוש ברוך הוא שהעושר שלו ילך לאיבוד, בגלל העין הרע שהוא שם. אז אמרתי עד עכשיו את המקורות, אנחנו צריכים עכשיו, כמו שאומרים, לתת את הדעת. יש פה כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים, מה קורה פה, מה מתרחש פה. הדבר הראשון, שיש כאן איזשהו מסר שמלמד אותנו, תשמעו, יש אנשים בכל רובדי החיים שאנחנו נפגוש אותם והם יראו לנו נורמליים לחלוטין, ואף על פי כן הם לא יתפקדו כאנשים נורמליים, ויחרה אפנו על כך, ואנחנו נחשוב על זה ואפילו נדבר על זה ונעורר על זה שזה משהו פה לא מסתדר. בא שלמה המלך ואומר, תדע לך שהגוף זה לא העיקר. יש אנשים שאותם הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יתקדמו, והוא נתן עליהם חוסר מוטיבציה, נתן עליהם עצלות, נתן עליהם איזשהו דבר שהוא לא באשמתם. במילים אחרות, יש לנו פה כלל החיים, שאנחנו נפגשים עם בן אדם שלא עושה ולא יוזם ולא יוצר, זה לא יהיה צודק מצידנו שאנחנו נחרוץ את דינו. כי אם אנחנו חורצים את דינו שהוא לא בסדר, החלטנו שהוא לא בסדר, אנחנו בדיוק כמו אותו עשיר בסיפור כאן, שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה נכון שיש לו ידיים, זה נכון שיש לו רגליים, אבל איך המדרש אומר? לא דייך שלא נתת לו, כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו טוען שהיית צריך לתת לו. למה? אבל יש לו ידיים, יש לו רגליים, הוא מסוגל, למה אני הייתי צריך לעזור לו? וזה נובע, וזה קשור להמון תחומים בחיים, לא רק בכסף. כסף זה רק דבר, זה רק המחשה אחת. זה קשור עם הרבה הרבה דברים, שהרבה פעמים אנחנו נתקלים במצב שיש אדם שאנחנו אומרים, לא, אתה כן יכול. הוא אומר לך, אני לא יכול. לא, אתה כן יכול. תראה, כל זמן שזה נוגע לדרבן את הבן אדם, עד רבה ועד רבה, תשתדל כמה שאפשר. אבל אם אתה מזהה שזה, כמו שאומרים, יש פה איזושהי חולשה פנימית, תאמין לו, גם זה יכול להיות. כבן אדם אומר לך, אני לא יכול, גם זה יכול להיות. זה מלמד אותנו המדרש. זה יכול להיות. זה יכול להיות שיהיה בן אדם שנראה לך שהוא מסוגל והוא לא מסוגל. יכול להיות דבר כזה. לא נחיה עם זה, כן? אנחנו ננסה לקדם אותו, אבל שנדע שגם דבר כזה יכול להיות. עכשיו, הנקודה השנייה, והיא הרבה יותר מעשית, הרבה יותר חשובה, זה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו במדרש הזה מה זה נקרא עין הרע. לא דייך שלא נתת לו משלך, אלא גם במה שאני נתתי לו, לעני, ידיים, רגליים וכולו, אתה נותן עין הרע? מה זה עין הרע? אנחנו חושבים עין הרע זה משהו כזה, משהו כזה שעובר כזה ערס בעיניים שלי, שאתה מסתכל כבר, וזה הורס את הבן אדם. לא. המדרש אומר, עין הרע זה כוח שיפוט. עין הרע זה כוח השיפוט שלנו. כשאנחנו מסתכלים על איזה אדם, ואנחנו חושבים, לא ראוי היה לו להיות מה שהוא, הוא לא עושה, הוא לא מתפקד נכון, הוא לא עושה נכון, הוא לא פוסק נכון, הוא לא מפעיל נכון את בכוח שנתן לו, נתנה לו ההשגחה, אנחנו בעצם מעוררים עליו דינים. המחשבות שלנו, המחשבות, כשאנחנו חושבים על בן אדם שמשהו לא בסדר עם מה שהוא עושה, אז אנחנו מעוררים עליו דינים. ואז מה עושים עם אותו אחד? פשוט מעלים אותו למדגם, מעלים אותו לדיון. הכוחות של הדין שקיימים בעולם, שהם נקראים מקצרגים בלשון של ההלכה, והם נקראים חיצונים בלשון של הקבלה, באים ובאים ומעוררים ואומרים, תשמע, זה לא מגיע לו, ואז הוא פתאום נופל, ואז הוא פתאום נכשל, ואז פתאום לא הולך לו, והשאלה נשאלת, מה זה? מה זה? מה זה כל זה? זה קוראים אותו בשפה פשוטה, עין הרע. מה העין הרע? העין של הבן אדם הכלומני כזה, המטומטם הזה, מסוגלת לעשות משהו רע לאדם אחר? עונה לך התורה, העין שלו לא יכולה לעשות כלום. אבל העין שלו, בכיוון שיש לו שכל, בכיוון שיש לו ראש, הוא יכול להפעיל מישהו. אז הוא מפעיל שאם חושבים עליו כאן בעולם, עוד מעט אני אסביר למה הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח הזה, שאם חושבים על מישהו רע, עוד מעט נסביר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא נגרם שעתיים המחשבות שלך יכול להפעיל משהו בשמיים למעל, יכול להפעיל איזושהי בחינה מסוימת שתגרום שיעלו את האדם הזה למדגם. עכשיו, מי אוהב לעלות למדגם? גם אדם עם במס הכנסה שתמיד משלם והכל, הוא לא רוצה לעלות למדגם, כי כשמחפשים מוצאים. גם אם אתה לא התכוונת וגם אם אף אחד לא התכוון, מדגם זה לא חיובי. וזה בדיוק מה שקורה כאשר אנשים עושים עין הרע. עכשיו רק רגע, אז בוא ניתן מוחשיות רגע. אז מה זה עין טובה? זה מעניין. עין רעה זה כאילו שהאדם הוא קצת אלוקים, הוא עושה את עצמו קצת אלוקים. רגע, למה? כאילו, את המציאות שעומדת לפניו נראה לו לא צודק. למה היא הכל הולך לה? למה זה? למה זה? למה לא זז אצלי כלום? זה שאתה הופך להיות שופט. מה זה עין טובה? זה מעניין. מה זה עין טובה? אם יש לו את זה, זה מגיע לו. אתה צריך להסביר למה מגיע לו? לא. אתה לא יודע. מספיק שתקבל את זה, מעניין. העין הרע היא הרבה יותר מתוחכמת. זה שופט, זה דיין, זה אחד שמפולפל, הוא יודע לעשות עם שתי ידיים ככה. למה זה ככה? למה זה הולך לו? למה זה לא הולך לו? זה בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה. עושים כל מיני פנטזיות. זה העין הרע. העין הטובה, זה שמה שאתה רואה, אתה מקבל בשוויון נפש. לא תמיד אתה מבין, אבל אתה מקבל. העין טובה, להיות בעין טובה זה יותר קל. להיות בעין הרע זה המון אנרגיה. מה אנחנו עושים? מוציאים הרבה אנרגיה.
מה עם הפעילה?
העין הטובה, הרב? מה מפעילה העין הטובה? אנחנו נראה בהמשך שזה מועיל מאוד מאוד. אנחנו נראה בהמשך, זה לפעמים מעריך ימים של אנשים, עוד מעט נראה. אבל לפני זה אני רוצה לספר סיפור קצר על אדם שהיה לו כובע ישן, מאובק, מלוכלך, אבל הוא מרגיש עם זה בסדר, לא מפריע לו. יום אחד פוגש אותו בן אדם, אומר לו, תשמע, לא יפה, אתה הולך ככה, תקנה לך כובע, תהיה לעניין, זה לא מסודר, זה לא מקובל. אז הוא היה טיפוס כזה, כל דבר. הוא אומר, למה אני צריך לעשות דברים בגלל שהאנשים ככה חושבים? אני מהם לא מתבייש. אז למה אני צריך להניע את עצמי בעקבות מה שהחבר'ה אומרים? לא רוצה. זה לא מפריע, זה לא גורם להם נזק. למה שאני אתייחס אליהם? אז הולך לאחד מהחכמים, והחכם הזה אמר לו, תשמע, אני אגיד לך משהו. האמת שאתה צודק. טוב לך עם הכובע הזה. זה לא אמור להפריע להם, זה לא מלכלך להם כלום, זה לא גורם להם חוסר נעימות. למה? מה אכפת לך? אבל מצד שני יש משהו אחר, וזה נקודה שחשובה. האדם צריך לעבור את החיים שכמה שפחות ימשוך על עצמו תשומת לב. כמה שפחות יעשה רעש מעצמו. כמה שפחות. הרעש הזה שהאדם עושה מעצמו הוא לא טוב בשביל עצמו. למה? אמרתי. מתחילים לדבר עליך, אנשים חושבים, למה? מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? שמעתם את זה פעם? מי הוא בכלל? עם היד ככה. מי הוא? וככה זה, כי באפם הרגו איש. המי הוא הזה בכלל, זה יצא מאדם, מפה, ממוחים, מאיש. הקדוש ברוך הוא אמנם לא מקבל את זה בעיניים עצומות, אבל יש מישהו ששומע את זה, ואומר, רגע, אומרים עליו שהוא בכלל, מי הוא בכלל? בוא נבדוק אם הוא באמת מי הוא בכלל. ואז לפעמים מגלים שהוא באמת מי הוא בכלל, ואז מפילים אותו מכל הדרגות של המי הוא בכלל. ולפעמים זה גורם לאדם סבל. והכל בגלל, לא שהאנשים אמרו לשון הרע, חשבו לשון הרע. מחשבה. עכשיו פה הקושי הגדול, ואני מסכים עם כל מה שאתם בוודאי חושבים, שזה לא פייר. לכאורה, למה הוא תופס מקום בכלל? כאילו למה זה שהאנשים יחשבו או לא יחשבו, מי נותן להם מנדט על האלוקים? זה לא פייר. מה זה? אם אתה מחליט, אז אתה החלטת. אבל למה נתת להם סמכות? היום בן אדם מספר לי, אני, יש לו פה דירה בתל אביב, ליד הים, כמה מיליונים שווה, מזכיר אותה ב-11,000 שקל בחודש, מצוין. עכשיו, הוא אומר לי, אני דואג, כל 3 שנים אני מעיף את הדייר. אמרתי לו, למה? למה? אז הוא אומר, הוא מתרגל כמו שאומרים שהוא פה. וכיוון שהוא מתרגל שהוא פה, הוא מתחיל לזגזג, דרישות. אחר כך קשה להוציא אותו. כשבן אדם מתרגל למקום קשה להוציא אותו. אפשר להוציא. הוא אומר, למה אני צריך אבל את המשפטים האלה? למה אני צריך את ה... בלשון של ההלכה, למה אני צריך בית דין ודיין? למה אני צריך להגיע לזה? לא רוצה להגיע לזה. אני רוצה שהוא יהיה כמו שאומרים שפנפן, שאומרים לו, עוף מפה, אז הוא אף. זהו. אז הנקודה שאנחנו שואלים עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא נתן שיש מציאות למה שהאנשים אומרים? אז המילה אחת, אם אני רוצה לנות, אני אומר לכם מראש, התשובה שלי לא משכנעת. היא לא משכנעת, היא רק פה, היא לא פה. בלב זה עדיין מקומם. זה פה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו דירה כאן למטה. דירה כאן למטה זה הפירוש שכל דבר טוב ייקלט שהעולם יסכים איתו. שיהיה עם זה, כמו שאומרים, יפעלו, דירה בתחתונים זה הפירוש שזה יתחבר לקירות של העולם. לא רק שיש איזה אחד שנפל כמו מלאך והוא עושה מעשים טובים. אני רוצה שהעם יקבל את הדברים. המומחיות של האדם צריכה להיות, ולכן הבאתי את הסיפור עם אותו רב, שאמר שזה צריך להיות מקביל. אתה צריך להשתדל גם להיות טוב בעיני אלוקים, אבל גם להיות טוב בעיני אדם. זאת אומרת, אתה לא צריך לחפש לעשות עליהם רושם. לא. אין עניין לעשות רושם, אבל תשתדל לא לעלות אצלהם למדגם. לכן כתוב, חז"ל אומרים שאדם שחושדים בו זה לא טוב לו, אז צריכים לברך אותו, אשרי שחושדים בו ולא לו. צריך לתת לו ברכה מיוחדת, כי עצם זה שחושדים בו זה לא טוב. אל תביא את עצמך לידי חשדות, אל תביא את עצמך למצב כזה שאנשים חושדים שעשית מעשה לא נכון. יש בזה איזשהו עניין, יש בזה איזושהי תועלת, כי אתה לא מתקבל כמו שאומרים בעולם. אתה נבראת בעולם לא רק להיות טוב, אלא לגרום לאנשים האחרים לרצות להיות טובים. אתה גם סמל, ואת זה הרבה פעמים האנשים שוכחים. אתה לא נמצא פה רק כדי, אלא כדי שיתרשמו ולהפגין את הטוב שלך בעולם. למה השם עשה לך פנים? למה הוא עשה לך עיניים? למה הוא נתן לך את הפה? כדי שתוכל להעביר את הטוב הזה גם לאחרים, ושיבינו אותך ושיקבלו אותך. אז אם לאדם יש את הכישרונות להעביר את זה הלאה ולשווק את הטוב בצורה יפה, למה הוא משווק אותו בצורה לא יפה? למה הוא משווק אותו בצורה שמעוררת תימהון? למה הוא משווק אותו בצורה שגורמת לאנשים, לא הייתי רוצה להיות אחד כזה, זה לא משתלם להיות כזה, זה לא שווה. איך פעם אחת מישהו מספר לי, זה אח שלי יהודה צדיק, אבל מה, לא הייתי רוצה להיות צדיק כמוהו. למה? זה צדיק כזה שבשביל הצדיקות שלו הוא צריך לסבול, זה צדיק כזה שבשביל הצדיקות שלו, זה לא משווק טוב, זה לא נתפס. החוכמה של האדם, מה שמלמד אותנו החסידות, כמו חז"ל אומרים, שאנשים יראו אותך ויגידו, ראו פלוני, כמה מעשיו יפים, כמה הנהגתו מצוינת, ישראל אשר בך התפאר. מי התפאר בך? אלוקים. אלוקים התפאר בך. תראה איזה בן אדם, תראה איזה מידות, תראה איזה הנהגה, זה משהו. מה הנקודה היא שברגע שאתה תקל על הבן אדם השני ואתה רואה מה שיש לו ואתה מבין בדעתך שבורא עולם נתן לו מה שנתן והוא לא התבלבל וכנראה שזה מה שהיה צריך להיות לו, זה משהו, זה רמה, זה חיובי. האדם צריך להרגיל את עצמו בתנועה הזו, וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אני רוצה להראות לכם כמה הרס אתם עושים לעצמכם כתוצאה מהעלאות דינים האלה שלא במקום. האדם אומר, יאללה, אתה עשית, הצבנת אותי, שכן שלי, הצבנת אותי, פתח לך תיק במשטרה. אז הוא פותח לו חזרה. ואחר זה, באיזשהו שלב הם מרגישים דפוקים. בגלל שאני פתחתי לו, כי הייתי עצבני, הוא פתח לי, עכשיו אני לא יכול לעשות זה וזה וזה וזה, כי יש לי עבר כזה וכזה וכזה וכזה. מה הייתי צריך את כל זה בשביל שטות כזו? איזה טיפש הייתי. אז האנשים קולטים סוף סוף, תשמע, באמת, תשמע, היינו מעבירים את זה וגמרנו. אז להבא יוחדר, כמו שאומרים, לברידים שלהם, שלא היה צריך כל כך להיות בעצבים, ולא היה צריך כל כך לראות בעין רעה את הזולת. הקדוש ברוך הוא רצה שזה ייכנס, כמו שאומרים, לדם שלנו, שייכנס לזה. אז אם למשל, הוא לא היה נותן אפשרות שאנשים יזיקו אחד לשני, אז אין להם את אפשרות להזיק, אבל אחלה, אם היה אפשר, וואי וואי, מה הייתי עושה לו? בוא, הנה, כך, נתתי לך ביד, נתתי לך, בוא נראה מה אתה עושה עם זה. למה אתה תראה שמה שאתה עושה חוזר אליך חזרה? אז בשביל מה לך? זה התשובה השכלית, אני מסכים שהיא קשה מבחינה רגשית, אבל בסופו של דבר אני אומר לכם, שאנשים באיזשהו שלב של החיים תופסים את עצמם ושואלים את עצמם בשביל מה הייתי צריך את כל זה. אבל הם הסבילו מישהו אחר והם עצמם נכנסו בתוך זה, ואז הם תופסים את זה בשביל מה. ובשביל מה הזה, תדעו, כשבן אדם תופס את עצמו, אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא מחייך באמת? כשבן אדם תפס שהוא עשה שטות. אז הקדוש ברוך הוא מחייך, אומר, יאללה, מחלתי לו על הכל, אבל הוא תפס שהוא עשה שטות, יותר לא יעשה, היה שווה לי הכל. תראה, אם אני הייתי מאלץ אותו בכוח, אז הוא היה שומע לי, אבל זה לא משהו פנימי עמוק, זה משהו חיצוני. אני רוצה שזה יהיה כנה, שזה יהיה מבפנים. ברגע שאתה לא תקבל את הדברים האלה שהוא אומר עליך, ולא תשנא אותו, לא ישלוט עליך. יש לך אפשרות לעשות, כמו שאומרים, למשוח את עצמך באיזשהו משחת שיזוף, שהרע שלו לא יזיק לך. יש את האפשרות הזאת. אבל השאלה שלי הייתה מזווית אחרת, ולמה בכלל יש לו את האפשרות לעשות את מה שהוא עושה? כדי שהוא סוף סוף יבין, כי הרע הזה חוזר אליו חזרה. הוא מתבייש בעצמו. והבושה הזאת זה משהו שמתחיל לבנות את הנפש. בונה אותו מבחינה פנימית עצמית נכונה. אז מה העניין? שהרבה אנשים שאין להם עין טובה, התעוררה אצלהם עין טובה אחרי שהסתכלו עליהם בעין רעה. מה קרה? למה הסתכלו עליהם בעין רעה? מכיוון שהם מסתכלים בעין רעה. אז הקדוש ברוך הוא יחזיר להם את זה. ואז הם תפסו, וואי, ככה, בן אדם זה בהמה, זה לא בן אדם. ככה מתנהגים. ואז הוא למד, צריך להיות בן אדם. אני לא רוצה לרדת לדיוט התחתונה הזאת. אז זה גם כן תיקן באיזשהו מקום את העולם, וזה יקר לקדוש ברוך הוא מאוד. שבן אדם מתעורר באיזשהו, איך אומרים, תהיתי, זה הכי יקר, זה הכי חשוב. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה. לטעות כולנו טועים. חלק מהחיים זה הטעויות. האדם נבנה מהטעויות. אז כמו שאמרתי קודם, האדם לא מפסיד את הממון שלו בעניין רע. האדם מפסיד את הממון שלו בעין הרע. כשהוא שם עין הרע על אחרים, אז הוא מפסיד את הממון שלו. זה היה המדרש שאיתו פתחנו את השיעור. יש לנו עכשיו משהו הרבה יותר עמוק. יש לנו שתי צורות של עבודה, זאת אומרת התנהלות בעולם. צורה שנקראת דחייה וצורה שנקראת קירוב. מה זה דחייה? לדחות את הדברים השליליים. כשאתה למשל רואה משהו לא טוב בעולם, אתה מסדר לעצמך בראש, זה הנהגה לא טובה, זה לא טוב. אתה מדבר עם האנשים על מה לא כדאי להיות, על מה לא לעשות. מוסר, שזה חשוב. ויש דרך אחרת שהיא לקחת ולהפוך את הרע לעשות אותו טוב. זה נקרא בלשון של החסידות התקפיה, זה נקרא התאפחה. איך שלא נסביר את המושגים, הבחינה של קירוב ובחינה של דחייה, הרבי מסביר שהן מחולקות לאבות הקדושים. אברהם ויצחק עבדו יותר בדחייה, ככה הוא אומר, זה מעניין. מה זה? גם אברהם, אני אסביר מה הכוונה, מה זה נקרא לעבוד בדחייה? הוא קלט את הרע שבעולם, והוא חשב שהוא צריך לקרב אותו. הוא לא עסק בלהפוך אנשים למהות אחרת, והוא גם לא הצליח להפוך אנשים למהות אחרת. הוא פרסם מלכות בעולם, הוא חי יותר מבחינה הנפשית. זה שאברהם עשה, הוא חי יותר עם המצב הנמוך של האנשים שנמצאים סביבו. מה היה הגורם המדרבן שלו? הוא מסתכל על בן אדם, מסתכל על העולם, איזה שפלים הם, איזה נמוכים הם, עובדים לאבק שעל רגליהם, איזה אנשים פשוטים. אז אני מפרסם שיש הקדוש ברוך הוא. מה הכוח המדרבן שלו? שידעו שהם טועים. שידעו שזה לא נכון. אני אכנס בהם, אני אראה להם. לכן החזל מבטאים את זה. כל העולם... מעבר אחד. אברהם, מעבר השני. אתם מכירים את האנשים האלה? הלוחמניים, אנשים שיש להם כוח להילחם. אז אברהם היה לוחם חיובי. אז הוא נלחם ביד הצדק וביד היושר. אבל מה זה לוחם? מה הסגנון של לוחם?
נגד.
זה לא נכון, זה לא כמו שאתה אומר. שקר, לא נכון. כאילו, אז הוא כאילו, הוא צריך כל הזמן... להוריד אגרופים, כאילו להוריד זה. אז הוא עושה את זה בצורה חיובית, הוא נותן להם אוכל, בסדר, אבל מה אתה רוצה בעיקרון? זה מין שיטה של מיסיונר. מיסיונר זה בא, בוא, אני אקרב אותך, אתה יודע שאתה טועה, אני אגיד לך מה, אתה טועה. כל מה שחשבת על עבודת אלים טועה, וגם כל המדרשים אתה רואה את זה. אברהם נכנס בפסילים, שובר אותם, זה לא נכון, צועק, נופל לתוך האש. הוא איש מלחמה, איש שלוחם בעד האמונה בכל. זה היה התפקיד שלו. יצחק אבינו היה הרבה, מה שנקרא טיפוס, הרבה יותר שקט. הוא גם היה עיוור, אז הוא ישב במקום אחד, אבל המלחמה שלו בפלישתים, והחפירה של הבארות, והכי, מה שתופס אותי הכי חזק, זה נשמע כל כך אז, הם מסלקים אותו, אבי מלך. אז הם עכשיו קוראים לו חזרה. אז תבוא, יאללה, החזירו אותך. מדוע באתם אליי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. לא, 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 לא. אתם מבינים שעכשיו טעיתם? תפסת את הנקודה? יש לך בן אדם ש, 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 שאומר משהו, אומרת שלא. אתה לא שמעת לו, אחרי זמן נפלת בפח, אחרי זמן באת ואמרת שחזרת בך, אז הוא לא יגיד לך, אמרתי לך? אמרתי לך? אבל יצחק אבינו אומר לך, אתה אמרתי לך. כי זה היה התפקיד שלו באותו זמן, להגיד לאנשים, אתה אמרתי לך. זה טיפוס לוחם. זה טיפוס של דחייה. הוא עסוק יותר בלדחות את הרע. ואילו יעקב אבינו, שאנחנו עוסקים בו בפרשיות הללו, מסביר הרבי בליקוטי שיחות, יעקב אבינו במהותו היה איש של שלום, היה איש של רחמים, היה איש של קירוב, ובלשונו של הרבי היה איש של הופך את הרע. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, אומרים חזר לחרון אף של מקום, בשביל מה? להפוך אותם. והוא הצליח לגדל שם גידולים, 12 שבטים, בצורה מובחרת. אז זה הכל הסיפור ההיסטורי. אבל מה לומדים מזה בתורת החסידות? משהו מהמם, מדהים. אברהם אבינו היה פטיש, כמו שאומרים הישראלים, היה פטיש חזק. אברהם אבינו היה פטיש. פטיש, יצחק אבינו היה פטיש. פטיש חוטף מקום. פטיש מחטיף, וכל מה שהוא מחטיף, הוא חטף. באותו מכה שהוא נותן לאחרים, גם הוא מקבל. למה? יש חוק טבע. אברהם אבינו עסק בלדחות את האחרים. מי שעוסק בלדחות את האחרים, עולה למדגם. מה שדיברתי קודם על העין הרע, כשאתה שולל מישהו אחר, אז אותו מישהו עליך, הוא כועס עליך, הוא חושב עליך, למה הוא עושה את זה? למה הוא צריך ככה להיכנס בי? למה הוא צריך להשפיל אותי? למה הוא עושה אותי מכה שלא מספיק שדורכים אליו וגם משפשפים ככה? לא, למה הוא צריך להגיד לי, אמרתי לך? למה הוא עושה לי את זה? עכשיו, הוא צודק, מתברר בסוף שהוא צודק. אומרת התורה, זה בא לידי ביטוי, אתה צדיק, עשית את העבודה שלך, אבל איזושהי מכה אתה מקבל. אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו. זאת אומרת, יש כאן, אתה נתת מכה לאחרים על זה שהם לא בסדר, יאללה יאללה, ישמעאל שלך בסדר? אתה נותן מכות לאחרים, יאללה, עשיו שלך בסדר? כאילו שבאים לאדם ומעלים לו את כל הזפת שהוא רואה באחרים והוא שולל אותם, יאללה תראה גם אצלך זה ככה. עכשיו זה מין עונש כזה, זה מין משהו, הם היו צריכים לעשות את זה, להם רע, זה היה התפקיד שלהם, אבל גם התפקיד שלהם, זה חוק טבע, לכן קראתי את זה, זה חוק, שמי שמכה, לוקה. זה ככה, אין מה לעשות. אז אצל אברהם ויצחק זה היה ככה, אצל יעקב, שהוא בא בתנועה של התהפכה, לא הייתה הלקאה הזאת. לכן מיתתו שלמה, כל בניו זרע ברך השם, הכל מוצלח, הכל בסדר. זה היה ההבדל בין יעקב אבינו. וכאן אנחנו מגיעים למה ששלמה המלך אומר בפסוק שלנו. הוא אומר, פסוק י' ג', ועבד העושר ההוא בעניין רע, כאשר אתה רואה רע מישהו, בעין הרע על מישהו, וזה חוזר עליך בומרנק, ואז מה יקרה? והוליד בן, ואין בידו מאומה. מה שאתה עשית, יכול להיות שהיית צודק, אברהם אבינו. מה שאתה, יצחק, עשית, יכול להיות שהיית צודק. לכן אתה לא נענש. אבל הבן, זה יבוא באיזשהו ביטוי אצלך בבית. זה יבוא חלילה, שאתה גם כן תפסיד מהעניין איזושהי נקודה. זה לא יעבור לך חלק. אתה נשאת על המכות לאחרים, אז באיזשהו מקום הפטיש הזה חוזר אליך. עכשיו, הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית לדור שלנו, כי אנחנו טיפוסים מאוד ביקורתיים. ביקורתיים זה מילה עדינה, כאילו אנחנו ממש ממש הכל, מה שאפשר לתפוס את הזולת ומה שזה, ואנחנו, איך אומרים, אנחנו חוטפים. חבר'ה, אנחנו חוטפים. על זה, על הביקורת הזאת, האדם חוטף. בדיוק בקדרה המוחית שבה הוא מבשל את האחרים, בה הוא מתבשל. זה ממש ככה קורה. עכשיו, כשרוצים לתקן משהו, אז בחסידות כתוב, אין הדינים מתבררים, אלא בשורשה. כשאתה רוצה לברר איזשהו דבר, לך לשורשים שלו. אז מה עם השורשים של התנועה הזאת, של להסתכל ועל לשפוט וכל הדבר הזה? איפה זה מתחיל? זה לא מתחיל מדבר שלילי אצל האדם, זה מתחיל אבל ממשהו שהוא לא טוב. הוא לא שלילי על הזולת, אבל הוא במהות לא טוב. ואני אספר לכם את זה בצורה של סיפור. כשאנחנו היינו בישיבה, אז אחד הרבנים הזקנים אמר, תדע לך, אני שמתי לב, יש הבדל בין הדורות שאנחנו היינו צעירים לדורות של היום, בין הלומדים. אמר לי, מה? אומר, בדורות שלנו, ואני חושב שזה קיים בכל מוסדות לימוד ובכל התחומים של החיים, אני חושב שהרעיון שלו היה עמוק מאוד. בדורות שאנחנו היינו מבוגרים, כל אחד שנכנס ללמוד מקצוע או ללמוד תורה, לא משנה מה, הוא אמר, אני רוצה להוציא מעצמי את המהירה ואת המיטב, מה שאני יכול. הוא לא הסתכל ימינה ולא הסתכל שמאלה. לא הסתכל על האחרים, כמה הם השיגו, מה הם לא השיגו, מה הם כן השיגו. אני צריך לעשות כמה שאני יכול, הכי חזק. ובאמת אתה ראית שהאנשים מתקדמים לא לפי פרופורציה של אחד מול השני. נכון אמנם שיש קנאת סופרים שהתערבה חוכמה, אבל לא השתמשו בתבלין הזה יותר מדי. אומר, היום משתמשים בתבלין של קנאת סופרים להיות שוקצים על השמרים. למשל, הוא נותן לי דוגמה. באיזה דף אתה אוכז? אז אני אמרתי לו, אני אוכז בדף ג' אומר לי, אתה לפי הכישרונות שלך, בעצם היית יכול לאחוז בדף י'. למה אתה אוכז בדף ג'? כי אתה מסתכל על כל מה שקורה סביב, כולם ככה, אז מי אמר שצריך יותר? ואז אתה מתקבע באיזשהו רמה מסוימת, ואת הכישרונות שלך אתה לא מוציא החוצה. יש בזה הרבה מן הצדק בכל התחומים של החיים. אתה רואה, אתה מודד בהתאם לאנשים שסביבך, אתה אומר, אם הם ככה, אז אני גם כן ככה. לפעמים זה מועיל לך כי אתה מנסה לעלות לדרגה שלהם, אבל לפעמים זה עוצר אותך. מוריי ורבותיי, זה עוצר, כי אתה אומר, אני לא יכול יותר. ומי אמר שאתה לא יכול יותר? אתה כן יכול יותר, אתה לא מנסה. אין לך אפילו מחשבה זרה כזאת אולי לנסות יותר. עכשיו, כמו שזה בא לידי ביטוי, איך אומרים, בתחום הזה שהאדם מודד את עצמו ביחס לזולת, התרגלנו מגיל צעיר כל דבר לעמוד לפי הזולת, איך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים, איך אנחנו מתקבלים, איך אנחנו, ולכן תמיד אנחנו נלך כמו כולם או שלב אחד יותר מכולם. למה לא 10 שלבים יותר מכולם? לא ניסינו, לא חשבנו על זה. זה גורם בצד השלילי עוד יותר, דירוג נמוך יותר, שהאדם גם, הוא הרי רגיל למדוד את הזולת כל הזמן, הוא הרי רגיל לשפוט את עצמו לפי הזולת, אז גם שופט את הזולת לפי עצמו. ואז זה, כמו שאומרים, הדדי. קודם כל הוא הולך לפי הזולת, ואחר כך הוא גם כן תוקף את הזולת, מה שלא מסתדר לו. אני חושב שכשאנחנו יודעים את הבעייתיות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כולנו ביחד כאן בעולם, אבל כל אחד לחוד. ולכל אחד יש עוצמות מיוחדות, ספציפיות, רק לו, והוא צריך ליישם אותם ולהביא אותם ולהשתדל בהם כמו שאומרים, תודה, ולעשות, כמו שאומרים, את המהירה והמיטב שלו, האישי. אז זה דבר שהוא, תיקח דוגמה מאחרים, אבל תמיד תשאוף ליותר. מותר לך לשאוף ליותר ממה שאתה רואה מסביב, אם אתה מסוגל. הם יכולים להיות לך מנוע מדרבן עד שתגיע לדרגה שלהם, אבל אחרי שתגיע לדרגה שלהם, יש עוד. יש לאן עוד להפיל. גנבו לי את האופניים תחת הבית. יש לי חשד בפלוני. אני יכול לעשות, לבדוק, לחקור, לשאול, לנסות לעשות משהו. לא לעשות, לא על זה דיברתי. בטח לעשות. תעשה מה שאתה יכול כדי לתפוס את הגנב. בוודאי, לא על זה מדובר בכלל. מדובר, יוסף, אם אנחנו היינו שופטים את האנשים רק אחרי שגנבו לנו את האופניים ומחפשים, זה היה המצב הטוב. מה קורה לנו? אנחנו בבית משפט כל היום, כשאנחנו ממתינים לאוטובוס, וכשאנחנו עוברים ברחוב, בלי לדעת שום נתונים, בלי שהאדם הזה עשה לנו כלום, יש אנשים, אותם אלה שהעשירים תפסו אותם מה שאתה מספר, זה חבר'ה שבבפנים יודעים, מריח הדג, מספרים, מבררים. אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו סתם, שמעת איזושהי בשורה על ההוא וההוא וההוא, הלך, הלך, קיבל משרה. מי הוא בכלל? למה מגיע לו המשרה הזאת? אתה לא השופט, ואתה לא חבר איתו במועדון, והמילה שלך לא תתפוס בשום מקום כלום, ואתה לא יכול להשפיע על אף אחד כלום, ובאמת, באמת, זה סתם קנאה. ואף על פי כן אתה עושה את זה. אני מדבר ברעיון, ב-60, 70, 80, אולי 90% מהשפיטות שלנו, מפסקי הדין שלנו, בבית המשפט העליון שלנו, הם לגמרי מיותרות. לא מינו אותך, לא ביקשו ממך, וזה גם לא מועיל. כלום. כשזה מועיל, זה תפוס את הגנה, בסדר, זה חלק מהבריאה, אתה צריך לעשות. אנחנו מדברים על מה שאנשים עושים ללא תועלת. כשלך יש משהו שאתה יודע שהוא נכון, עם הוכחות, זה לא שאתה מעורר את הדינים על אותו בן אדם, אתה מעורר עליו את הצדק, שסוף סוף ירד מהשקר שהוא בו הוא חי. אתה גורם שאחרים לא יהיו בדינים בגללו. זה משהו אחר, לא זה הנקודה. טוב שהבהרת את זה. טוב, עכשיו אני רוצה להתייחס לשלב יותר פנימי במה שדיברנו עד עכשיו. יש לנו כסף ויש לנו חוכמה. אני שואל אתכם, האם יכול להיות מצב שכסף יהיה מיותר אצל האדם? זאת אומרת, מיותר ללא שהוא צריך מה שהוא צריך, הרבה מעבר למה שהוא צריך? ודאי שזה יכול להיות. האם יכולה להיות חוכמה מיותרת? לא יכולה להיות חוכמה מיותרת. מה הפירוש? חז"ל אומרים, מסכת ברכות, אני ארנה את התשובה ואז יהיה מובן השאלה יותר טוב. חז"ל אומרים, גדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שהבן אדם הוא יותר גדול בחוכמה, הוא צריך לבטל בכוח החוכמה חוכמולוגיה של יצר יותר גדול ויותר מפולפל. אז אין מצב שהבן אדם למד, 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 והחוכמה שלו לא תבוא לידי ביטוי. היא תמיד תבוא לידי ביטוי, הוא צריך אותה. אין דבר לבטלה. יכול להיות שאצל אדם שוכב כסף שהוא לא משתמש בו. זה גם יכול להיות. בכסף יש מושג של תוספת. בחוכמה אין מושג של תוספת. כל חוכמה, כשאני אומר תוספת, זה כמו משהו שנוסף והוא לא
בא לידי ביטוי.
בא המהר"ל מפראג, ואומר בחידושים שלו להגדות מסכת גיטין, אומר חידוש כלל ברזל ללא יוצא מן הכלל. אומר כל תוספת עתידה להתמעט. קודם כל זה בשורה טובה לשמנים, שכל תוספת עתידה להתמעט. זה לא יכול להיות, זה חייב להתמעט. תראו את הלשון שלו, הוא ממש כי העושר אינו דבר מקוים בעצמו. זאת אומרת, העושר זה, כמו שאומרים, לא נולדת עם העושר בידיים שהוא לא יכול להיעלם ממך. לפי שהוא תוספת. וכל דבר תוספת, מהר"ל, וכל דבר תוספת עתיד להתמעט ולהיות בטל. חוק טבע, להתמעט ולהתבטל. כל דבר תוספת. אבל הוא לא משאיר אותנו ככה. הוא נותן לזה פתרון, ולפיכך יעשה מהם צדקה, והוא ממעט מעות שלו לתת לאחרים, ובשביל כך יש קיום לאושר, ואז אין נקרא תוספת כאשר הוא משפיע לאחר. הוא נותן גם תיקון. הוא אומר ככה, תראה, אתה, יש מה שאתה צריך, ויש מה שמבחינת כל פרמטר משפטי זה מעבר למה שאתה צריך כדי לאכול ולשתות ולנוח ולהרגיש טוב. עכשיו, אם אתה תיקח את התוספת הזו ואתה תעשה שזה בשביל האחרים, אז זה כבר לא ייחשב כתוספת, כי הם צריכים. ואז אתה הופך להיות מין צינור כזה שיכול להשפיע עליהם. אבל אם אתה מרגיש שזה שלך וזה לצורכך, אז זה ייעלם באיזשהו שלב. ישנה שאלה, אנחנו רואים אנשים שנותנים ונופלים. זה עובדה, יש אנשים שנתנו ונפלו. יש פה איזשהו חידוש שבנוי על הדברים של המהר"ל מפראג, שהוא עמוק והוא חשוב. תראה, כשאתה נותן צדקה, יכול להיות כמה וכמה סיבות למה אתה נותן. אתה אומר, תשמע, זה מיותר אצלי, אין לי מה לעשות עם זה, אני נותן. אתה אומר, אני צריך לתת מעשר. יש לפעמים שאדם נותן בשביל שזה יחזור לו, הוא יודע שאם הוא נותן זה יחזור לו. כל הדברים האלה הם יפים, אבל השאלה היא למה אתה בכלל עובד בשביל עצמך. בשביל עצמך אתה לא אומר שאתה עובד בשביל, אין לי מה לעשות, אז אני עובד. לא להשתעמם, אז אני עובד. אתה לא אומר את זה. יש לך עניין, אני צריך לחיות, אז עם מה אני אחיה? עם מה אני אתפרנס? אתה מתייחס לעבודה שלך ברצינות תאומית. אני רוצה, אומר המהר"ל מפראג, שאתה תתייחס לצורך שלך לתת צדקה באותה רצינות תאומית. כלומר, אתה עובד טוב מאוד, שתהיה עשיר, גדול, מצוין, אבל זה שאתה נותן צדקה זה לא בשביל, כמו שאומרים, שמע, אני רוצה לתת בכנסת של אבא שלי, אני זוכר, יש לי זיכרונות ילדות, וזה אני נותן שם. אם אתה עושה את זה בגלל סיבות כאלה, זה טוב, אבל זה לא אומר שלא תיפול. אבל אם אתה נותן את זה, לא כתוספת, אלא כצורך. אני נותן את הצדקה כי זה חובתי לתת את הצדקה. אתם מבינים שיש בזה דירוג. אני מיליארדר, אני אדם מסורתי, אני מחויב, אני מרגיש, אתה יודע, אני מרגיש למה שגדלתי, למה שהתחנכתי, לתת לישיבות. זה יפה, זה יפה מאוד אפילו, מצוין. אבל אתה רוצה ערובה לא ליפול? הערובה לא ליפול איפה נמצאת? כאשר הבן אדם עושה את זה, את ההשתדלות שלו, עם עוצמה נפשית, זה צורך, צורך שיהיה לי לחם וחלב לאכול, וזה צורך כי אני צינור להעביר לאלה ואלה ואלה ואלה. זה צורך באותה עוצמה. אם זה הצורך אצלך בנפש באותה עוצמה, לא תיפול אף פעם. למה? מכיוון שמה נופל בעולם, מלמד אותנו מה מערל? רק תוספות נופלות. גידולים, עושים להם ניתוח, להוריד אותם. גידול זה משהו לא טוב. אם זה תוספת, אז זה... אבל אם זה לא תוספת, אלא... שמה, הכל אצלי...
אבל זה... איפה עובר הגבול?
המדרש מספר על יהודי אחד, המדרש מספר על יהודי אחד, מסתם השמעת, אני חושב שהיה גנן, המדרש מספר, שהוא עבד מאוד מאוד קשה, ובא אליו אליהו הנביא, אמר לו, נגזר עליך בשמיים בגלל מעשה טוב שעשית, שיהיה לך עושר. קח מטבע, שים אותה אצלך בקופסה, והקופסה לא תיגמר עם כסף. וככה היה, ככה מדרש מספר. הוא העשיר והעשיר והעשיר, זה לשש שנים נותנים לך. מה עושה אותו אדם? בדיוק את הפוינט הזה שאני מדבר איתך. הוא מיד לקח קנה פנקס, ומיד כל הזמן רק חילק. והעיקר זה שהוא חילק עם אותה מודעות, זה לא ניתן לי סתם, זה ניתן לי כמו שזה יהיה בשבילי, שזה יהיה בשבילו, באותו מידה, שלי, שלך ושלך שלי, באותו עוצמה, עם כל העוצמה, הוא מילה, מילה, מילה את הפנקס. אחרי שש שנים הגיע אליהו הנביא, גם כן בדמות הערבי, ואמר לו, הגיע הזמן שתחזיר לי את הפרוטה ההיא שנתתי לך, אמר, בבקשה, אני אחזיר לך, אבל קודם כל אני רוצה להראות לך את הפנקסים שלי. ואז הוא הראה לו את הפנקסים, ואליהו אמר שהוא צריך להראות את זה בשמיים. הוא הראה בשמיים, מה ראו בשמיים? שזה לא היה סתם נתינה, שזה הייתה נתינה של אדם שמרגיש שמה שהוא נותן להוא, זה בדיוק כמו שהוא צריך לצאת לעצמו. זה שלי, שלי, שלך, שלך, באותו עוצמה. אז אליהו מיד חזר, הוא אמר, בית דין של מעלה אמר שזה יישאר. אני אגיד לך משהו. ההגינות הפנימית נמצאת אצל כל אחד בלב. אף אחד לא אמר לך לא לחיות טוב, ולא לאכול טוב, ולא להתפרנס טוב, ולא לקנות מכונית. אבל יש גם, איך סיפר לי איזה אחד בסוד, ההורים של אשתי קנו מיטות זהב עכשיו. אני לא חושב שאדם שיש לו, באמת, אתה יודע מה זה מיטה זהב? זהב מלא. יהודים מעשירים מאיטליה. איך אומרים, כשנפטר להם מישהו מבין המשפחה, זה פירוש לחקור מטוס עם הארון, עם כל המשפחה, לבוא, לקבור, והמטוס מחכה להם, חוזרים חזרה. בסדר, זה עוד אני יכול להבין, אבל במיטה של זהב, אני לא בטוח שאתה יושן יותר בטוח. אני חושב שיש לפעמים שכשאתם שומעים את זה, אתם אומרים על עצמכם אפילו, גם אם אנחנו היינו עשרים כאלה, אתה יודע מה, באמת, מיטות של זהב מיותר לגמרי. כאילו, יש, האדם חש, לאדם יש את מה שנקרא את היושר הפשוט לחוש, אם זה נורמלי או לא נורמלי, כל אחד לפי הפרמטרים שלו. אבל עיקר העניין זה מה שאתה כבר כן נותן, זה כמו שלי, זה אותו דבר, אותו דבר. היה פעם יהודי צדיק, אני מדבר איתם על שנים אחורנית, יהודיה צדיקה, זו הייתה אישה עשירה, היא הייתה מחנכת את הילדים שלה בדיוק לנקודה הזאת. איך היא הייתה עושה את זה? היא הייתה לוקחת את הילדים, נכנסת איתם לבתים של עניים, ואומרת לילדים העשירים שלה, טוב, אתה רואה שאין לו נעליים? תחליף איתו את הנעליים שלך. ברור שכשהוא חזר הביתה הוא מיד קיבל זוג חדש, הילד שלה. אבל היא רצתה שהוא ירגיש, אתה רואה את הנעליים שלו? תחליף איתו את הנעליים. אתה רואה, אין לו מעיל, קח את המעיל הקרוע, תן לו את המעיל שלך. מה המסר שהיא רצתה להעביר בזה? מה? המסר הוא, זה שזה לא רק שאתה נותן, אלא אתה מרגיש שהוא ואני, למה הוא אין לו ואני יש לי? זאת אומרת, אין שום סיבה שזה ככה יהיה. אז המעיל שלי זה שלו. אחר כך אני אקנה לעצמי עוד מעיל, לא קרה כלום, יש לי את הכסף. אבל אני רוצה לחנך את הילדים שלי לתחושה הזו, שזה משהו אמיתי, שהנתינה היא אמיתית, כמו שאנחנו קנינו לעצמנו הנתינה האמיתית. הרבי ביקש לעשות את זה, כל אדם שמתחתן הוא כבר עושה אולם, הרבי תמיד ביקש, תעשה שולחן של עניים. היום זה קשה למצוא בדיוק עניים שיבואו בדיוק לשמחה שלך, אז יש אנשים שמשלמים לבית תבשיל, שנותנים ארוחת צהריים, ביום החתונה אתה משלם את ה... משתתף על כל פנים, משתתף לשמחה. מה המסר? מה רוצים להעביר לך? אתה שמח? כמו שאתה שמח, שמח אחרים. הנקודה שזה לא פחות מאשר השמחה שלך. זה צריך להיות מהותי כמו השמחה שלך. וכן הלאה, בכל תחום. אז אם אתה לוקח את אותו דבר, ואתה רוצה לגרום לאנשים ללמוד מזה משהו, איזשהו מסר, אז כל זה שהעלית אותו למדגם זה כדי לשפר אחרים, לא יהיה לו משהו לא טוב. אבל אם אתה לא, לא משנה אם אמרת או לא אמרת, אבל חשבת, וחשבת לשלילה, יש פה עדיין את האלמנט הלא מושלם. עכשיו תדעו שמה שדיברנו עכשיו זה לא רק בכסף, זה גם בידע, גם בהבנה. אני ראיתי את זה בחוש. אדם שלומד בשביל עצמו, לומד, 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 באיזשהו שלב הוא מרגיש, אני מלא. אבל אדם שלומד בשביל אחרים, של למנות אחרים, של לענות לאחרים על שאלות, אז הוא מרגיש שהוא צריך כל הזמן להתמלות. אז אצלו הלימודים הם לא בגדר של תוספת. יש אדם שלמד, עשה כל מה שהוא לזה, עכשיו אני כבר אקסטרה, הוא כבר נותן לעצמו ציון אחד, ציון שתיים, בדרך כלל חוכמה כזו, לא מחזיקה מעמד, אין ממנה כלום. חוכמה כזו שהאדם עושה בשביל לעשות לאחרים, מחזיקה מעמד. מחזיקה מעמד מפני שהיא לא תוספת. ואם היא לא תוספת, אלוקים שם. איפה שיש תוספת, יש עריפת ראשים. איפה שאין תוספת, אין ניתוחים. זו הנקודה שהיא עוברת כחוט השני בכל השלבים. אבל יש לפעמים בן אדם, הסבלה בתוך החוכמה גופה, איך אתה משתמש? יש אפשרות שהאדם משתמש, איך אומרים, לעצמו, אז הוא יכול להגיע למצב נפשי שהוא מרגיש מלא כבר. די, סבתי. אתה רואה, יש אנשים למדו, 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 הגיעו לאיזשהו זה, נעצרו. אבל בן אדם, אתה רואה, יכול לראות את זה ברפואה, זה מדהים. שהרופא למד, למד, אבל כל סיפור שמגיע אליו, אכפת לו, אבל זה את הבעיה כאן. ולמה זה? אז הוא ממשיך הלאה, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה. אתה רואה, הוא גודל, גודל, גודל. מי אלה הרופאים שהופכים להיות? מלא מחלקות, מלא בטרופים, עולים בדרגה. זה רק אלה שלא מתייחסים לתפקיד שלהם, רק ג'וב, סגרתי תפקיד, חתמתי כרטיס, קיבלתי את המשכורת שלי וזה. לא. בא אליי בן אדם, אני לא מצאתי בעיה, אני בא הביתה, אני מחפש בספרים, אולי אני מחפש באינטרנט, אולי יש עוד מישהו מדבר עם רופא אחר, אכפת לי מהעניין. מה אכפת לי? אכפת לי ממנו. זאת אומרת, הידע שלי זה לא רק לספק לי משכורת, אלא גם לתת לו רפואה. זה נמדד תמיד במה שאתה עושה מעבר לשעות, ולא מה שאתה עושה בתוך השעות. עכשיו, מישהו שאל בתחילת הדברים על תפילה, על לזולת, תפילה לזולת באמת יכולה להועיל. אני רוצה לגלות לכם סוד. הסוד הזה הוא לא קל לביצוע. כולם, כל הנוכחים פה וכל יהודי ויהודיה בעולם, הם יכולים להיות צדיקים שתפילתם נשמעת כמו קדושי עליון. ובתנאי שזה יהיה נוגע להם. אם כשאתה מתפלל, אתם יודעים, לפעמים אומרים שם של בן אדם, נו, מיכאל בן רבקה, רפואה שלמה, תגידו למנצח. מי זה בלה כמה? יבוא אמן, טרח. יאללה, בוא נלך כבר. לא יודע. אם זה נוגע לך כמו אתה, הוא מתרפא. בטוח, לא בספק, בטוח. אם זה לא נוגע לך כמו אתה, או שכן או שלא. במילים אחרות, אם אצלך התפילה עליו היא תוספת, תוספת, לפעמים מקבלים, לפעמים לא. כשאתה מבקש העלאת שכר, או שכן או שלא, לא תמיד זה מתקבל. אבל כשאתה מבקש, זה המשכורת שלי, עבדתי, אני לא יכול בלי זה, זה לא, זה כמו שאומרים, זה חלק מעצמותיך, זה חלק מהדמך, אם זה צורת הבקשה, זה עובד. למה אנשים הולכים לצדיק? כי הם מאמינים שכשהצדיק מתפלל, הוא מתפלל מכל הלב, עם כל העוצמה, עם כל הנשמה, ואז, כמו שאומרים, זה אדם שלי, זה החלק שלי, אז לכן אני ככה מתפלל. זה תנועה שאנחנו צריכים להבין. כשאנחנו כואבים כאב של חבר באמת, נשים לב. אם אנחנו כואבים איזה כאב פנימי, ואנחנו יכולים להבין שדבר כזה יכול להיות, כואב לנו על מיצוי הנפש, ואנחנו אז אומרים פרק תהילים, אפילו פסוק אחד מרפא אותו. אבל ברגע שזה כואב לי מאוד 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 מאוד, אבל אחר כך אני יכול להיכנס לחנות פיצה ולאכול, ושכחתי מכל העניין, וגם שעה שהתפללתי, זה תפס עצמי בנפש רק במערכת השליש ולרביע, אז אני לא מאשים אותך. אבל תפילה כזאת, בהגדרה, היא נקרא תפילה תוספת. תפילה תוספת, או שהיא עוזרת, או שהיא לא עוזרת ב-100%. עכשיו, עוד דבר, גם בקליטה שלך את הזולת, וגם להתנהג בהנהגה נכונה עם הזולת, אם הזולת נוגע לך, זה תופס. אני אספר לכם משהו מהרב של תל אביב, הרב הספרדי של תל אביב, רבי חיים דוד הלוי עליו השלום, שהיה אישיות, ודבר ש, איך אומרים, תפס אותי מאוד, היהודי הזה במשך שנים, היום הוציאו חוק שרבני שכונות, רבני ערים, לא יכולים לדרוש כסף על סידור קידושי, והם כבר מקבלים את המשכורת שלהם. אלה שבשכונה שלהם, באוטוריטוריה שלהם, יכולים להזמין אותם, והרב צריך להיענות לבקשה. זה חלק מהתפקיד שלו כמשרת ציבור. רב שהוא לא משרת ציבור יכול לקחת כסף. גם הרב הזה, אם נותנים לו, יכול לקחת, אבל הוא לא יכול לדרוש. אצל רבי חיים דוד הלוי זה היה כל השנים ככה. זאת אומרת, באו אנשים מבקשים ממנו בתור רב של תל אביב, בוא תסדר קידושי, אם הוא יכול, אם הוא לא תפוס במשהו אחר או בזמנה אחרת, אז הוא היה בא, באים, נותנים לו כסף, לא רוצה לקחת. איזה בן אדם לא רוצה לקחת? איזה בן אדם נותנים לו, לא רוצה לקחת? זה היה אצלו עקרוני. האנשים צריכים להבין שרב זה לא כסף, ורב זה לא מסחרה, ורב זה לא איזשהו... איך הוא קלט את זה? אז הדבר המעניין באישיות היה, זה שהציבור והקירוב של הציבור היה חשוב לו מאוד. ברגע שדבר נוגע לך, וזה המסר שאני למדתי, כשיש משהו שנוגע לך, אז אתה מוצא רעיונות פנטסטיים שאחרים בעוד 20-30 שנה רק יעלו עליהם, ואתה בטבעיות ככה נוהג, כי אתה אוהב את העם, כי אתה אוהב את הציבור, כי אתה רוצה לשרת אותם, איך אומרים, אתה בא אליהם בתנועה של אהבת ישראל טבעית, אז אתה מגלה כל מיני דברים. וככה זה בכל התחומים של החיים. כשאתה מגיע באיזושהי תנועה שהנושא אכפת לך, גם אם אין לך הרבה שכל, אתה הופך להיות גאון. כי זה נוגע לך. וככה בכל תחום. כי אם זה נוגע לך, זה התא שלך. זה לא התוספת שלך. אם זה לא נוגע לך, זה הופך להיות התוספת. עכשיו אני אומר משהו עדין. משהו עדין, בדור שלנו, בעבר, היו הרבה מאוד דברים שהיו נוגעים לאנשים. למה? מכיוון שלא היה הרבה דברים להתעסק איתם. תאר לעצמך, בן אדם פעם, יש אפשרות, אם אני מוציא את כל הספרים פה, ואני משאיר רק ספר אחד, אתם מגיעים לפה, ואני אומר, אתם צריכים להיות פה מהבוקר עד הערב. סתם משעמם, בוא ניקח את הספר, נקרא. אבל כשאתה נמצא, ויש לך כזה מכשיר מעניין, ויש לך כזו ספרייה גדולה עם 500 ספרים, אז אתה מתחיל לחשוב, יש עוד כמה דברים שאני יכול לעשות. אני יכול להסתכל ברחוב, מה היה ברחוב פעם להסתכל? מה היה אפשר לראות סוס ועגלה נוסעים? מה היה? אבל זה פה דברים מעניינים, כל רכב עם דגם אחר, עם שנה אחרת, עם צבע אחר, יש לו מחיר, יש הרבה דברים למלות את השכל, למלות את הדעת. מה, אני צריך לראות, אני צריך לראות מה אומר הפאפה? זה בדיוק מה שמפריע לי עכשיו בראש. יש הרבה דברים מעניינים אחרים בעולם. וכן הלאה. אז לכן קורה שהאדם מתפרס ומתפרס ומתפרס, ולא נכנס כמו שאומרים לנקודה. במילים של השיעור שלנו, שזה אצלך בגדר של תוספת. הרבה צרכים שבעבר היו נחשבים כצורך שאי אפשר בלעדיו, הפכו להיות היום תוספת. נגיד, לפתוח דף גמרא, זה בונוס, אתה יודע, ככה, עם כוס קפה, רגל על רגל, למה לא נלמד קצת תלמודיקה? יש גם באוניברסיטה שעושים חוג, למה לא? פעם אצל יהודי, זה לא היה משהו אחר, זה כל התוכן, זה כל הזה, אז הוא יושב בכל הכוח, לומד דף גמרא. אז הוא היה בן אדם אחר. אני אגיד לכם עוד יותר, אפילו הצורך הפשוט בלבנות בית, ולהתחתן. פעם, היום הרבה פעמים רואים את זה באיזשהו מקום, זה בונוס. זה בונוס, תשמע, אני באמת, יש לי מה לעשות מהבוקר עד הערב, אצל גברים במיוחד. יש לו מה לעשות מהבוקר עד הערב. יש לו מה לעשות. מדי פעם אומרים לו, אתה יודע, אולי להתחתן, אולי זה. אני אגיד לך את האמת, זה לא בראש שלי. לא בראש שלי. מה פירוש? בעבר הנושא הזה לא היה שאלה של בראש שלי או לא בראש שלי. אין משהו אחר לעשות. זה כורח. כאשר בן אדם הגיע למצב נפשי, ואני רוצה להגיד לכם שבכל תחום של החיים, האדם שמגיע לקורח, אני חייב את זה, זה בלתי אפשרי אם לא. וזה אצלו מכל הלב הוא יגיע לזה. לכל תחום. אדם שיחליט שהוא חייב, אין לו חיים אם הוא לא יהיה פרופסור, אם ככה זה עומד אצלו בלב, הוא יהיה פרופסור פלוס. אבל אם אצלו זה, להיות פרופסור זה למה לא? למה לא? אני זוכר שנכנסתי בתור ילד בן, לא יודע, כנראה הייתי בן 11, איזה חנות בבני ברק, אז היה חנות, היה נקרא הלבשה לייבוביץ', אני חושב שהיום יש גם חנות כזאת. אני זוכר בתור ילד, אמא אחת מודדת על הבן שלה, מעיל ארוך כזה של רבנים, איזו חסידות כזאת שהולכת עם מעילים כאלה, ואני נחרט לי בראש ולא יודע למה, המוכר אומר לו, עם המעיל הזה הוא כבר יכול להיות אדמו"ר. אז היא אמרה לו, אני לא מתנגדת, אני לא מתנגדת. אז אני רוצה לומר לכם, מי שאצלו, נניח אדמור, סתם לצורך אדמה, אם עליות אדמור אצלו זה אני לא מתנגדת, מבטיח לכם שהוא לא יהיה אדמור. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע למשהו, זה אין אפשרות אחרת, זה חובה, מה, אין לי חיים בלי זה. אם אצלך זה ככה, תקבל את זה. מי שאצלו ככה זה הכסף, יהיה לו כסף. מי שאצלו ככה זה האישה, יהיה לו אישה. מי שאצלו ככה זה הבעל, מי שאצלה זה ככה הבעל, אז יהיה לה בעל. לא בגלל שהיא תתפשר, תלוי איפה היא אוכלת. אם אצלי בן אדם פחות מזה וזה לא שייך, אבל מצד שני ברור לה שהיא צריכה להתחתן, אבל מה זה ברור לה? היא תתחתן. אני אומר שהיום הרצונות שלנו, בלי ששמנו לב, מתפשטים, לכן הקדמתי את זה. יש לנו כזו ספרייה גדולה, אז אנחנו כבר לא יודעים, אולי נקרא את זה, אולי נקרא את זה. אולי נקרא את זה. אבל אם בן אדם היה לוקח את הספר הזה והיה אומר, זה מה יש. אין בעולם עוד ספר. ועד שהוא לא גומר אותו עד הסוף, לא קיים מבחינה נפשית ספר אחר, היה גומר אותו בשלושה ימים. הבדיחה אומרת, אל תוותרו על החלומות שלכם, תמשיכו לישון. עוד חלון נפתח, עוד חלון, אופציות. אנחנו אנשים מלאי אופציות, מה שבעבר לא היה. אבל אני אומר, מרוב אופציות, לא מממשים כלום. אני הייתי אומר, לוקח את כל הדור הזה ושם מצבה גדולה, פה נצמן איש האופציות. חוכמה היא, אם האדם, אז זה ההבדל בינינו, אם האדם, היום באמת, באמת, כל כך אופציות יש, אז אפילו תיקחו בתחום הילודה, לא נכנס מבחינת ההלכה. בסדר, אז אני לא אתחסן, אז יהיה לי ילד בלי. אין, אז לא, אז להסדר, הכל, קומבינות יסדרו אותך, ואתה יכול להיות, כמו שאומרים, לא לצאת מהבית, ולהרגיש שאתה עם חברה, יש משהו כזה שקוראים אותו פייסבוק, אתה יכול להיות איש העולם הגדול, ולא לצאת מהבית, לא לנשום אוויר. כל פעם שהקדוש ברוך הוא עושה, פעם היה קשיים כלכליים קשים, אז מי שהיה צריך ללמוד, היה צריך בשיניים, אז זה. אבל כשהוא למד, הוא באמת למד. הוא באמת יצא משהו בסדר גודל.
היום האפשרויות נמצאות אצל כולם. הכל יש, הכל, הכל יש. השאלה היא, מה אתה עושה עם זה? אם אתה יודע להתמסר לדבר, שזה מדבר אל הלב שלך ואתה הולך עליו עד הסוף בלי פשרות, או לא? היום בכל התחומים שלנו אנחנו עם פשרות. בעצם בתוך הלב אנחנו עם פשרות. אנחנו לא סגורים על שום דבר במאה. אני שואל איך מתקנים את זה? פעם הבאה כשאתה קונה מחשב, אני אגיד לך איך מתקנים את זה. אתה קונה מחשב, ראיתם פעם אנשים היום קונים מחשב? הוא קונה מחשב, מה אתה אומר, מה אתה רוצה? כמה ג'יגה אתה צריך, כמה זיכרון אתה צריך? תביא מה שיותר. זה אחי, 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 אחי. אחרי שנתיים המחשב מתקלקל, מגיע איזשהו טכנאי לתקן. מה, אתה לא מנצל את המחשב שלך אפילו באחוז אחד מה שיש בו. זה הסמל של הדור הזה. סמל, תפתח לי את כל החלונות. אולי אם אני ארצה להשתתף בסקייט, אולי פעם אני ארצה לדבר על זה, אולי אני ארצה עם זה, אולי זה... תביא לי מכשיר שעם כל האפשרויות והכי חדישות ועם כל התוכנות ועם הכל, הכל. אם יש לך כסף, כן, הכל. אתה יודע איך אתה מתחיל לתקן את העניין? אתה יודע מה, אני צריך את המחשב רק בשביל זה. מה אני צריך בשביל זה? אז הוא מסדר לך תוכנית, מה אתה צריך? כך רק מה שאתה צריך. אבל לא בגלל שאולי מחר תצטרך עוד משהו, לא, על הפרינציפ, רק מה שאני צריך עכשיו. תלמד לעשות, לא בשביל הבזבוז כסף, עזבו את הכסף. זה לא לבזבז את הנפש, זה לא לבזבז את החיים. כי אנחנו מתרגלים כל הזמן עם כל האופציות, כל הזמן. זה הורס אותנו, אנחנו לא נבנים לשום מקום. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שצריכה להיות איזושהי עבודה בעולם. אמרתי לכם כבר את הבדיחה על החברים שלי שהיו רוצים לסיים את כל השס בלילה אחד ועוד להספיק לישון באותו לילה. זה לא הולך ככה. הבעיה שלנו זה שצריכים לדעת שצריך עמל. אדם לעמל יולד. יש צריך, עמל מסוים צריך להיות. אז בעבר העמל זה שהבטן תקרקר לך ותשב בלילה עם נר ותלמד, נניח. והיום לא תצטרך נר והבטן לא תקרקר, אבל תצטרך למקד את עצמך. כי איזשהו עמל האדם חייב להיות. ובלי שהוא ייצור את העמל הזה, ייקח אותו עם כל כובד הראש, לא יזוז כלום פה. היה לי פעם חבר, שהוא היה גר צדק אמיתי. והבן אדם הזה יום אחד בא אליי בלחישה, כולו נסער. ממש חיוור. שמעתי שגר לא יכול להיות דיין. אז אמרתי לו, זה לא נכון. הוא יכול להיות דיין, יש רק דבר מסוים, כמו חליצה, שצריך לעשות רק בפני אדם של יהודי, לא לעשות בפני גר. אתה ראית שהוא, כמו שאומרים, ביידיש אומרים, איברשט, מופתע לחלוטין ומרגיש ממש...
חשבתי,
לא טוב, לא טוב. למה? כי הוא לא יכול להיות דיין של חליצה. אני רוצה לומר לכם, אני פעם אחת בחיים הייתי בחליצה ובכיתי. זה לא מקום מרנין ולא מקום משמח, וזה לא מקום שאני הייתי ממליץ למישהו ללכת לשם. ואף על פי כן, הבן אדם עכשיו בוכה, זאת אומרת, כאוב. עכשיו אני אספר לכם משהו, בכלל הוא היה כשקריאה. ובאמת היה חדל כישרונות, באמת, בלי פרופוציות, באמת, בלי, לא ביחס לתורה, ביחס לכל חוכמה שהיא, הוא היה איש יותר מתאים לעבודת ידיים כדי להצליח מאשר לחוכמה. הוא גם לא, הוא לא היה שוחרר חוכמה בכלל, הוא בכלל לא היה בן אדם שמחפש ללמוד. אבל מה מפריע לו? שהוא לא יכול להיות דיין בחליצות. ואני מספר לכם שאתם לא תזכו להיות טייסים על הפייפר של שנת 1964. לא תזכו ניסו עליו. בבקשה, לא זיל דמעה. זה בערך המצב איפה שאנחנו אוחזים. אמרת לאנשים בדור הזה לסגור איזשהו חלון? זהו. זה כבר, זה, סגרת אותם. מה סגרת? כולה, כמה בן אדם חי פה? 120 שנה, 180 שנה, חבדניקים מסבסידים לכולם חיים נצחים. אין בעיה. אבל ברעיון, משהו, מה אתה צריך לעשות פה? תתמקד במשהו, תלמד מה שאתה צריך לעשות, תעבוד במה שאתה צריך לעשות, ותלך על זה, בלי זה. כאילו, לא, הוא לא יכול. תראה, מנתח לב פתוח בסגנון סטייל זה, ניתוח מוס כזה וכזה, אולי לא תוכל לעשות פעם. הוא מתחיל לבכות כבר על הנושא. יש איזו חולשה מסוימת של הדור הזה, שהכל פתוח והכל אפשרי, זה המלחמה, זה האמן הפנימי, שהבן אדם ילמד לסגור את החלונות. תסגור, זה אני לא צריך, זה לא צריך, זה לא עניין שלי, זה לא התפקיד שלי בעולם.